שלום לכל מאזיני 5 דקות של התפתחות. כאן מיכל מלמדו, והיום יש לנו משהו קצת מיוחד, קצת שונה. בדרך כלל אחת לשבוע, כל יום ראשון, אנחנו מעלים 5 דקות של התפתחות, קטע קצר שמדבר על איזשהו סגמנט מסוים בתוך החיים שלנו, להתפתח, ללמוד, לשאול את עצמנו קצת שאלות, והחלטנו עכשיו לעשות משהו נוסף, ולהעלות כמה פרקי סולו ארוכים יותר. מה הכוונה? יש פודקאסט נוסף שאני מנחה אותו, רוב הפרקים הם עם אנשים נוספים, הפודקאסט הזה נקרא שיעורים של עולמתי בבית ספר, ובפודקאסט הזה באמת כל פעם אנחנו פוגשים איזשהו אדם אחר, ובשיחה נורא נורא ארוכה, פתוחה, שנכנסת לנישות ספציפיות שלא תמיד רואים באיזה תוכנית בוקר, אנשים כמו רוני קובן, והדר גולדמן שהיה בקרישים, ורועי בר נתן, ואנשים שמדברים על פיזיקה קוונטית, סופר 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 רחב, ומדי פעם בפודקאסט השיעורים של עולמתי בבית ספר, יש גם פרקים קצרים שאני עושה. אני ממש לוקח איזשהו נושא מסוים, בין אם זה סטורי טיילינג, התנהלות פיננסית, פירוק אמונות מגבילות, מציאת ייעוד חזון ולמה, תקשורת בין אישית, סגנונות תקשורת. אני לוקח כל מיני נושאים שהם מורכבים, ויחסית, מה שנקרא, לבוא ולהכניס אתם לביס של 5 דקות, זה משהו שהוא די קשה. ואני מייצר איזושהי שיחה מן סוג של מיני הרצאה כזאת, ממש 40 דקות, שעה לפעמים, שעה ו-10 דקות. ואמרנו של-5 דקות של התפתחות, באמת יש קהל יחסית רחב, כי באמת זה ביסים, זה נורא 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 מהיר, אז אנשים ככה, יש הרבה טראפיק והרבה תנועה מסביב, אז אמרנו שניקח גם רק את הפרקי סולו מהשיעורים של עולמתי בבית ספר, ונעלה אותם גם כן. אז היום אתם תראו פרקים, כל יום רביעי יעלה איזשהו פרק סולו נוסף, ממש לפלטפורמה הזאת של 5 דקות של התפתחות, לספוטיפיי, לקליץ, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק וכו'. אז יעלה לכאן הדבר הזה, ותוכלו ככה להיכנס ולהאזין, וכמובן שאם בא לכם רק את הקצרים, רק את 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, 3 דקות, אז אתם מוזמנים לזבזב ולא להיכנס לזה, כי כאן יש באמת איזשהו נתח עמוק של תוכן שהוא טיפה יותר ארוך, וצריך ככה טיפה יותר להכניס את הקשב. אבל זה באמת מסוג הדברים שאני הכי אוהב לעשות, והפידבקים על הדברים האלה הם הכי משמעותיים, כי יש פה איזשהו אימפקט מסוים של הנושאים. אז זאת הייתה הקדמה הקצרה, תכף ניכנס ונעלה לכם, תיכנסו להקדמה המלאה של הפרק עצמו. ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. הפרק הזה הולך להיות בנושא התנהלות פיננסית. אנחנו הולכים לגעת בכל מיני נושאים, תכף אני אכנס לזה יותר לעומק, ואני אגיד שבדרך כלל יש לנו, לרוב הפרקים הם אנשים, ותמיד אני אוהב להגיד שהם אנשים יוניקים שעשו איזושהי דרך שאנחנו יכולים ללמוד מהם וכו'. אנחנו בתקופה קצת משוגעת שקוראים לה קורונה, ונכנסנו לאיזשהו סגר, אני לא יודע מתי אתם מאזינים לזה, אבל היו אומרים להיות 4 אורחים נהדרים שאת כולם דחינו קדימה אחרי הסגר, אז מה שקורה זה שפשוט אני מקליט ומצלם הרבה פרקים שהם סולו בכל מיני נושאים, שככה יצא לי לשמוע שאנשים מתעניינים בתוכם, ואחד מאותם נושאים זה התנהלות פיננסית, המשמעות של כסף, הפסיכולוגיה של כסף, והתפיסה התודעתית שלנו לגבי כסף, וזה הולך להיות פודקאסט, ממש 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 שאני אכנס ואצלו לתוך הדברים האלה. חשוב לי להגיד רגע לפני שאני מתחיל, אני לא בא מפוזיציה של מומחה, אני לא בא מפוזיציה של איזה מולטי מיליונר או מיליארדר, אני בא מפוזיציה של מישהו שחווה וחווה את הדרך הזאת עם המקום שלו, ואני חשתף בדרך שאני חוויתי, בדברים שאני למדתי, ובתפיסות שלי לגבי הדבר הזה שנקרא כסף, הן בצד התודעתי, המקום התפיסתי שלנו, הפסיכולוגיה למול הדבר הזה, והאישו שיש ללא מעט מאיתנו עם כסף, בכל מיני תצורות, והן מהצד הפרקטי. אנחנו יכולים גם לגשת לצד הפרקטי היותר קונקרטי של מה לעשות עם כסף, איך לעשות איתו, ניגע בקטנה, בקטנה, בקטנה בעולם ההשקעות, וניגע בקטנה, 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 או לא בקטנה, בקטנה, אלא בצורה יחסית משמעותית, לטיפים פרקטיים, איך לנהל את הכרטיסי אשראי, מה המשמעות של מסגרת, מה עושים בכל מיני הקשרים אישיים שלי למול הפיננסים, איך להתנהל, קבלת החלטות בהקשרים האישיים שלנו כדי להבין את זה, ושוב, זה יכול להיות פודקאסט שגם מתאים למישהו שהוא כרגע נמצא בתחילת דרכו בשנות ה-20 ומקבל החלטות כלכליות בכל מיני תצורות, וגם למישהו שהוא עכשיו הייטקיסט בן 45, בסדר? ורוצה לדייק לעצמו רגע קבלת החלטות לגבי הדבר הזה שנקרא כסף. בסדר? אז אני רוצה להתחיל מהמקום הזה של תודעה. ושנייה לפני זה אני רוצה להגיד שאם זה, אם עוד לא יצא לכם לעשות סאבסקרייב לערוץ ואתם נהנים מהתכנים ואתם ככה מקבלים ערך, אז אם אתם מאזינים לנו ביוטיוב, צופים בנו ביוטיוב, מאזינים בספוטיפיי, אפל וכו', אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב, לקבל עדכונים רצים ושוטפים. ואם בא לכם לקבל גם עדכון במייל וגם 5 בחמישי, שזה מייל שבועי שאני שולח כל יום 50, 5 דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות פודקאסטים, מאמרים, תוכן, סרטונים מסוימים, רעיונות, הרצאות, הרבה מאוד דברים שיצא לי ככה להיחשף אליהם, אני מקבץ ל5 דברים מהותיים כל שבוע ושולח לרשימה, חינם לגמרי, בלי כסף, בלי שום דבר, אז אם זה גם כן משהו שמעניין אתכם, מוזמנים לחפש בגוגל 5 ו5, להשאיר את המייל, להצטרף לרשימה ולקבל את התכנים. זהו. בוא נתחיל מהדבר הזה של מה זה בכלל כסף, ונתחיל לדבר על החלק התודעתי, החלק התפיסתי של רובנו לגביו. כסף הוא כלי. כסף הוא כלי שפשוט מה שהוא עושה עבורנו, הוא עוזר לנו לייצר טרנזקציות בצורה פשוטה יותר. הוא עוזר לנו להתייעל בתוך העולם הזה. כסף הוא לא מטרה בהכרח, הוא לא עושר, הוא לא הרבה דברים באלף. כסף הוא כלי, וזו התפיסה הראשונה שצריך רגע להתייחס למול הדבר הזה, ותכף אני אגיד איך אני מתייחס לזה. בעבר הדי רחוק, כשהיו רוצים לעשות איזושהי טרנזקציה מסוימת, העברה, החלפה של משהו, היו עושים את הסחר חליפין הקלאסי של קח שתי זברות ובוא נחליף אותם עכשיו לתביא לי אתה 4 קילו חיטה. אבל מה קורה עכשיו אם אני רוצה 3 קילו חיטה? אז מה אני מעביר לך? זברה וחצי או לא משנה פרה וחצי? יש קושי מאוד מאוד גדול בדבר הזה שנקרא סחר חליפין, ואז הומצא הכסף שהופך את הכל להרבה יותר פשוט. בעבר הכסף היה משהו שהוא היה... הוא היה עמד מאחוריו, בסדר? מאחורי הכסף עמד, זה היה זהב, זה היה כסף, זה היה אלומים. היה כל מיני דברים שהיה להם ערך אבסולוטי משל עצמם, ובסוף גם הגיע הכסף מנייר. שגם הכסף מנייר בהתחלה היו ממשלות שהחזיקו למול הכסף הזה זהב וכל מיני דברים בסגנון, ועם הזמן זה הלך ונעלם, והיום אנחנו פשוט נותנים לכסף ערך מהכוח של האמונה הקולקטיבית של כולנו ביחד. אנחנו מאמינים שממשלת ארצות הברית היא חזקה, אז כנראה הדולר הוא חזק והוא מקבל איזשהו ערך מסוים, אנחנו מאמינים שארצות הברית תתחייב, תעמוד בהתחייבויות שלה ולא תפשוט את רגלה. והדבר הראשון שחשוב להגיד, ולמה אני בכלל נכנס להיסטוריה הקטנה הזאת, ואיך זה קשור להתנהלות היומיומית שלי, להבין שכסף הוא פשוט כלי. הוא פשוט אותו דבר שאנחנו משתמשים בו. להרבה מאיתנו, בסופו של דבר, הוא נכנס לתוך החיים שלנו בצורה הרבה יותר עמוקה, והוא הופך להיות מהות. אבל צריך לשים אותו בקונטקסט הרלוונטי, שעוזר לנו פשוט לבוא ולהתנהל בצורה יותר פשוטה ויותר קלה בחיים שלנו. והוא לא מטרה לשם עצמה, בגישה שלי. ועוד איך אני מתייחס לכסף. כסף מבחינתי, ואני חוזר לאותו דבר, אני לא מרגיש שאני הגעתי לסיבוב חיים הזה, כדי לשלם חשבונות בהגה המנטורית שתמיד מדברים על זה על הבמות. לא הגעתי לכאן לשלם חשבונות ולמות. לא הגעתי לכאן גם לעשות הרבה דברים תפעוליים שאני לא רוצה לעשות אותם. למשל, אני לא אוהב לבשל. אני אוהב לבשל. כשאני מחליט שאני הולך לעשות ארוחת ערב לחברים, לעצמי, לצורך העניין לבת זוג, למשפחה, ואני רוצה עכשיו ללכת ולקנות ככה חומרי גלם טובים ולחפש מתכונים ולבשל ככה לפן כדי לעשות ארוחה, להפוך את זה, זה פחות בישול פונקציונלי וטיפולי, אלא זה בישול חווייתי. אבל ביום יום, אני לא אוהב לבשל. אני לא רוצה לבשל עכשיו את החזה ואורץ שאני אוכל ביום יום. אני לא רוצה להשקיע בזה את הזמן. אז מבחינתי אני שואל את עצמי תמיד בתפיסה, כמה שעה שלי שווה, ולמול הדבר הזה, אני עושה את הטרנזקציה בראש ואני אומר, טוב, אני אקנה אוכל בחוץ, או אני אביא מבשלת, או אני אעשה איזושהי חלוקה כזאת בין בני הבית כדי שזה יצא ממני. אני לא אוהב לעשות כביסה. אני לא אוהב לנהוג לכל מיני מקומות לצורך העניין. יש כל מיני דברים תפעוליים בחיים האלה. אני לא אוהב, ואני חוזר עוד כל מיני דוגמאות, אני נותן כן, אני לא אוהב להתקשר ל-YES ולחכות חצי שעה על הקו בשביל לעשות איזשהו משהו כזה. וכשאני רגע בא בגישה הזאת לדברים, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, איך אני מוציא את כל הדברים האלה מתוך החיים שלי? והתשובה לזה היא כסף. אני רוצה להשתמש בכלי הזה שנקרא כסף, וכסף מבחינתי בתפיסה הזאת הוא דבר נפלא, כדי לקנות את כל מה שאני לא רוצה בתוך החיים שלי. והאופן שבו אני מצליח לעשות את הדבר הזה, הוא על ידי העלאת השווי השעתי של השעה שלי. כי אם אני עכשיו כמיכאל לצורך העניין, יודע למכור שעת ייעוץ איתי ב-1,000 שקל, לצורך העניין, בעסקים, ייעוץ עסקי או לא משנה משהו בסגנון, אז אין שום רציונל בעולם שאני אקח ואני עכשיו אעשה ב-20-25 שקלים, 30 שקלים לשעה, 50 שקלים לשעה, דברים אחרים שאני גם לא אוהב לעשות. אז אני עם עצמי בחלוקת חיים שלי ובתפיסת חיים שלי, וכשאני מסתכל גם קדימה, בסדר? אחד מהדברים שעשיתי עם עצמי ואני ממליץ לכל אחד לעשות את זה, זה לשאול את עצמי את עצמנו, כמה יעלה לי לחיות את החיים שאני רוצה לחיות. עכשיו זה נשמע משהו שהוא נורא ברור, אבל זה משהו שאני רוצה לבוא ולהתעמק בתוכו. אני רוצה לשאול את עצמי עכשיו, צורך העניין בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, חלק מהדברים הם מתהווים כי פתאום יש ילדים, או קורים כל מיני דברים תהליכיים בתוך החיים, אבל חלק מהדברים זה גם, אני למשל רוצה שתהיה אופר גבר או אישה, זה לא משנה, בבית. לכל הדברים הטיפוליים שאני לא רוצה לעשות. כמה זה הולך לעלות לי? זה הולך לעלות לי 8,000 שקלים בחודש. אני רוצה לגור במקום כזה וכזה. אני רוצה שיהיה לי במשרד עוזר או עוזרת אישית. לא משנה במה אני מתעסק. כדי לנקות את עצמי מכל מיני דברים שאני לא רוצה להתעסק בהם ברמת הזמן. ואחד מהדברים שעשיתי יחסית מזמן, וזה משהו שהוא מתעדכן, ואני לא מחפש להתקן אותו כל הזמן, אבל הוא תודעתית נצרב לי, זה מיפוי של כל הדברים שאני רוצה להוציא מתוך החיים שלי. כל הדברים שאני רוצה להוציא מתוך החיים שלי, ואני לא רוצה להתעסק בהם. כי בסופו של דבר, זה לא רק המקום של איפה שעה שלי שווה יותר. אלא זה מתחיל עוד לפני זה במקום של גם מה אני לא אוהב לעשות. מה לא בא לי לעשות. איפה אני לא מייצר ערך לעולם. אלה כל מיני שאלות שגורמות לי רגע לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו כמיכאל, מה היכולות שלי, מה התועלות שלי, מה היתרונות שלי למול, היתרונות החרותיים שלי למול דברים אחרים בשוק, ועכשיו אני שם למול הדבר הזה ואני אומר, אוקיי, למול זה, איך אני מוציא דברים שאני אחד לא אוהב לעשות? 2, לא מייצרים מספיק ערך בעולם. 3, אני יודע לקנות בזול יותר מהשווי השעתי שלי. ויש כאן גם איזושהי ביצה ותרנגולת. הרבה אנשים שומעים אותי שאומרים, אחי, על מה אתה מדבר? מה אני יכול להוציא עכשיו? זה לא שאני יודע בשנייה להגדיל את השווי השעתי שלי, ושעה שלי שווה עכשיו 50 שקל לשעה. זה מה שהיא שווה. אז מה אתה אומר לי? עכשיו ללכת ולקנות ב-50 שקל לשעה כל מיני דברים אחרים? כאילו, מה החלפתי פה? והתשובה היא כן, כי יש פה גם את האלמנט של הגדילה. אני למעשה, אם אני עושה דברים שאני טוב בהם, שאני מייצר בהם ערך שהעולם צריך לאורך זמן, אני גם משתפר בהם והערך שלי עולה בהם. אם אני מבשל בבית, או מסדר את הבית, או הולך לדואר, או מתקשר ל-YES או להוט, אני לא מעלה את השווי השעתי שלי בהקשר הזה. אז חלק מהתפיסות זה גם לנצל את הזמן ואת המשאבים שלי, שהמשאבים העיקריים שלי זה הזמן שלי, למקומות בהם אני מתפתח וגדל. ומבחינתי כסף, המטרה הראשונה שלי למולו, זה לא לייצר לעצמי רמת חיים, ויש הבדל בין רמת חיים לבין איכות חיים. בסדר? המטרה שלי לא לייצר רמת חיים, היא לייצר איכות חיים. כשרמת חיים זה בסוף, האם אני נוהג במאזדה 3, או אני נוהג ב-Q7, בסדר? X5, X6, עכשיו ב-BMW X5. הרמת חיים זה האם אני גר בפנטאוס לצורך העניין, עם 6 חדרים, 180 מטר בתל אביב, או שאני נמצא עכשיו באיזושהי דירה אחרת. הרמת חיים היא הרבה פעמים מתוך הדברים האלה. איכות חיים זה כמה זמן לוקח לנסוע בבוקר לעבודה. האם עכשיו כל בוקר אני מבלה 1.5 שעות? בנסיעה שלי לעבודה. כי יכול להיות שאני גר בבית נפלא ונהדר בסביון, אבל אני עובד בלב תל אביב, וכל יום לוקח לי 1.5 שעות כיוון לנהוג. אז יכול להיות שיצרתי עצמי רמת חיים שהיא גבוהה, אבל איכות חיים היא לא בהכרח שמה. והגישה שלי, שלי האישית, כן? זה בסוף לייצר לעצמי, כן, גם את הרמת חיים, זה לא משהו שמתעלמים ממנו, אבל זה לגמרי לייצר את האיכות חיים. שאני קונה, אני קונה מרחק קרוב לעבודה. אני רוצה, אחד מהפרמטרים הראשונים, בכלל לא הייתה לי התלבטות. בסדר? שאם אני כרגע, המשרדים שלנו נמצאים בדרך מנחם בגין 48 בתל אביב, זה שאני הולך לגור במרחק של לא יותר מ-10-15 דקות הליכה. הליכה או נסיעה, כי בתל אביב זה 10 דקות הליכה, 15 דקות נסיעה בשעות הבוקר. אז זה היה אחד מהפרמטרים הראשונים. ובאמת אני גם במרחק שהוא נורא קרוב. וגם אם אני אחפש דירה קדימה, זה יהיה תנאי למעבר, כי שוב, האוריינטציה שלי היא לאיכות חיים. וגם כשאני מוציא מתוך החיים שלי דברים שאני לא רוצה לעשות, תפעוליים, אני למעשה מייצר לעצמי איכות חיים שהיא עולה, ולא בהכרח את הרמת חיים. וללא מעט מאיתנו יש בכלל תודעה או תפיסה לגבי כסף, שמין סוג של חצי מחסומים שכסף זה דבר רע. או כסף זה משהו שהוא משיגים ב... כאילו הרבה פעמים, שוב, יש כל מיני משחקי אסוציאציות כאלה של מה זה כסף, איך משיגים אותו, מה המשמעות שלו, למי יש כסף, שכדי להשיג כסף אני צריך להיות גנב, או נוכל, או רמאי, או כל מיני דברים כאלה. אבל בתכלס, בצורה התאורה של הדבר הזה, כסף זה כמה ערך אני יודע לייצר. אם אני עכשיו בן אדם שחסר כישורים שהשוק מעריך, בסדר? כי בסוף זה משחק של היצע וביקוש. כמה שעה שלי שווה של מיכאל? כמה שמוכנים לשלם עליה? או כמה ערך שאני יודע לייצר בתוך כל מיני הקשרים. אז אם אני עכשיו בן אדם שנמצא לצורך העניין תחילת חייו בגיל 20 ומשהו, אחד מהדברים הראשונים שאני רוצה לשאול, ואגב, זה לא רק בגיל 20 ומשהו, זה גם בכל גיל, זה אני שואל, אני רוצה לשאול את עצמי תמיד, איך אני מעלה את השווי השעתי שלי, איך אני הופך להיות valuable יותר, יקר יותר, בתוך השוק הזה. וכשאני, אני חי בתוך האוריינטציה הזאת, הקבלת החלטות שלי הופכת להיות שונה. וזה בסוף יכול להיות גם אם אני כשכיר, כי בסוף, האם אני מרוויח כשכיר 8,000 שקלים, או אם אני מרוויח כשכיר 100,000 שקלים, זה שוב תלוי לכמה ערך אני יודע לייצר, כמה יוניקי אני, כמה מיוחד אני, כמה השוק צריך אותי, כמה תחרות יש עליי. ואם לא יצרתי שום יתרון יחסי בתוך החיים שלי, בתוך הכישורים שלי, בתוך הדברים שלי, השוק לא ישלם על זה יותר. וכשאני רגע מבין את המשוואה הזאת של בסופו של דבר, אני מקבל תגמול למול הערך שאני יודע לייצר, וזאת הטרנזקציה שקורית, כן? והיום אנחנו הולכים לעולם שהוא יותר ויותר ויותר ויותר, הערך מגיע בתצורה של רעיונות. הוא לא מגיע בתצורה של עבודת כפיים. וככל שאני אפתח יותר ויותר ויותר את המכשיר הזה שנקרא אני, את המוח שלי, את הסט קישורים של הדברים שאני יודע לעשות, בצורה הזאת, ככה אני אייצר יותר ערך לשוק, והשוק יתגמל אותי בצורה יותר משמעותית. וזה לא משנה אם אני שכיר או אם אני עצמאי. כמובן שכעצמאי זה יותר קל, כי אני יותר בשליטה על הרבה דברים. למשל, אני כמיכאל היום יכול להגיד שפעם הייתי לוקח, הייתי מוכן גם בשביל 200 שקל לשעה לשבת עם בן אדם, לעשות ייעוץ, לעשות הכל. כי, אגב, ייעוץ זה גם כן, הרבה פעמים מסתכלים על זה מבחוץ של, רגע, לשבת עם בן אדם עכשיו 200 שקל, כאילו, מה, למה צריך לשלם לו כל כך הרבה? אבל יש את כל המעטפת גם מסביב של החשיבה על הדבר, של לתפוס CPU במוח, של התקשורת אחר כך, אבל לא משנה. בקיצור, 200 שקלים, או 300 שקלים באזורים האלה, והיום אני יכול להגיד שבגלל שהערך שלי למול עצמי עלה, למול האלטרנטיבות שלי יש, זה לא כי עכשיו אני אומר, אני כזה חכם, או אני כזה גאון, אלא אם מישהו באמת רוצה לבוא ולשבת, הוא צריך לשלם יותר כסף היום. ואגב, גם את זה אני כבר פחות עושה. כי אני נמצא היום בנקודה שבה הערך השעתי הכי גבוה שלי בא לידי ביטוי בניהול, בא לידי ביטוי בבניית עסקים, הוא בא לידי ביטוי בקבלת החלטות, לא במחירת שעות. ורעיון אחד טוב שלי, וזה עוד משהו שחשוב, חשוב, חשוב להבין, שהיום אנחנו נמצאים בעולם של מינוף. וזה למה, ואני יוצא רגע למקום הזה של כסף, ואני חוזר אליו עוד פעם, או עוד שנייה אנחנו חוזרים אליו במקום אחר, של הערך השעתי הכי גבוה שאנחנו נוכל לייצר בעולם, זה על ידי יצירת החלטות נכונות, בסופו של דבר. אילון מסק לצורך העניין, או ג'ף בזוס, או מרק צוקרברג, הם לא, הערך השעתי שלהם לא נמדד בכמה שעות הם ישבו במשרד, וכמה פגישות הם ניהלו. הערך שלהם בסוף נמדד בכמה נקודות החלטה נכונות היו להם במהלך החודש, שנה, שנים אחרונות. ולפי זה, זה זז קדימה, כי העולם היום הוא עולם שמאפשר לנו למעשה להשתמש במינוף שהוא מינוף נורא, נורא, נורא משמעותי. בסדר? מה זה מינוף למעשה? מינוף יכול להיות לקחת עכשיו סכום של כסף מסוים, 300,000 שקלים, ללכת לבנק, ובהינתן ואין לי עוד דירות, לקחת 70% משכנתה, 700,000 שקלים משכנתה, ולקנות נכס במיליון. זה מינוף. למעשה לקחתי כסף מסוים, והתמנפתי עליו, יצרתי יותר באמצעות איזשהו כלי מסוים. עכשיו, הבנק נותן לנו את המינוף הזה, כי אנחנו למעשה משעבדים את הנכס ויש לו בטוחה. אם אנחנו ניקח את המינוף, את התפיסה של מינוף, וניקח אותה רגע לעולם העסקים או לעולם הפרטי שלנו, גם מה שאמרתי מקודם, לגבי הוצאה של דברים תפעוליים שאני לא רוצה לעשות, בסדר? הוצאה של דברים תפעוליים שאני לא רוצה לעשות ממני, גם זה סוג של מינוף. אני ממנף כוח אדם אחר. אני עושה טרד-אוף, אני לוקח כסף שאני מייצר במקום מסוים שבו השווי שלי גבוה, ואני משחרר אותו למקום אחר שהשווי הוא יותר נמוך. יש את המילה הזאת שהיא מילה שקורא, יש את המילה ארביטראז'. ארביטראז' זה למעשה, אני משחק על הפער, על ההבדלים האלה. גם להקים עסק ולהביא עובדים זה מינוף. ואחד מהדרכים הכי פשוטות היום, וזה אנשים חכמים ממני, כמו נבל רביקן, שאני ממליץ בחום, 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 לקרוא הרבה דברים שהוא אומר, איש מאוד 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 חכם, מהסיליקון ואלי, הוא הקים את אנג'ליסט, שזה פלטפורמה, זו פלטפורמה שמחברת בין אנג'לים, משקיעים, משקיעים פרטיים לסטארט-אפים, מעולמות הטכנולוגיה. אז נבל אומר שהדרך הכי מהירה וקלה להתעשרות, בעין, היא דרך יצירת חברה, או להיות בעלים, owner של equity, של אחוז מסוים של בעלות בתוך חברה. ולא מעבודת כפיים, שזה עוד דבר נוסף שרגע חשוב לבוא ולהבין אותו. יש פה כמה אלמנטים ואני אפתח טיפה שיחה יותר רחבה, בסדר? אפשר רגע לדלק כאן להרבה מקומות. קודם כל, יש ספר, ואני חוזר עוד שנייה לנבל, ואני פותח עוד סוגריים, עוד טאב. יש ספר שקוראים לו The Millionaire Next Door. והספר הזה מדבר על דור שכנראה הרבה מכם מכירים אותו, בין אם אתם בדור הזה, או בין אם אתם מכירים את הדור הזה מאיזה שזה ההורים שלכם. דור שבוא נגיד נולד בשנות ה-40, 50, 60, וזה דור אחר, זה דור שהוא דור פוסט מלחמת העולם השנייה, תחושת חוסר מסוימת, תקופת הצנע מה שנקרא, וזה דור שידע לחסוך. זה דור שללכת למסעדה בשבילו, זה היה כשיש יום הולדת. זה לא היה כי יום שני היום. זה דור שהיה קונה נדלן, זה דור שהיה מקבל החלטות שהן לחיסכון לטווח ארוך. זה דור שידע לעבוד קשה, ואני משתמש במילה קשה, כי לעבוד זה לא בהכרח קשה, אבל זה דור שידע לעבוד קשה. והספר הזה שקוראים לו The Millionaire Next Door דיבר על אותו דור ש... חבר'ה, אתם אולי לא יודעים, אבל בבניין מגורים שלכם בפתח תקווה, בקומה 4 ובקומה 5 ובקומה 7, גרים מיליונרים. לא, הם לא גרים בסביון, הם לא גרים בצפון תל אביב, הם לא גרים בדניה בחיפה. הם לא גרים בקיסריה, הם גרים בפתח תקווה. אבל אם עכשיו אוספים את כל ההון שלהם, את כל הקופות גמל ואת הקרנות השתלמות ואת הנכסים ואת הכסף בעובר ושב ואת התיק השקעות שלהם, אם סופרים את הכל, אז יש לנו שם 7-8-10 מיליון במקרים מסוימים. כי הוא רופא שיניים, כי הוא מהנדס, כי הוא עובד בבתי זיקוק הרבה שנים. ולאט לאט 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 יצטבר ההון הזה ויצטבר ההון הזה ויצטבר ההון הזה, וזה משהו שקיים ונוכח. ומהדבר הזה אני רוצה רגע להגיע לתובנה. התובנה היא שכנראה רובנו לא נתעשר או לא נעשה את מרבית הכסף בחיים שלנו מהעבודה שלנו, ממשלח ידינו. כי לבוא ולצבור ולחסוך כסף מהחיים שלנו זה נורא מאתגר. לעומת זאת, אם הצלחתי לבנות תיק מספיק משמעותי של נכסים, בהינתן ואני מפזר את השקעות בצורה שהיא יחסית סבירה, אני אדע לייצר בין 4-7% בכל מיני מישורים. בין אם זה בנדלן עם עליית ערך וצועה, בין אם זה לשים את זה בתעודת סל בשוק ההון, באיזה משהו שתעודת סל לצורך העניין מחכה מדד, לא ניכנס לזה יותר מדי, שיודע לייצר בממוצע שנתי 7% ב-S&P 500 למשל, לאורך פריסה של שנים. אם אני, את רוב הכסף כנראה אנחנו נעשה מאותו מינוף שקורה, מאותה תשואה, מאותה ריבית דריבית שהולכת והולכת והולכת והולכת. אז זאת תובנה אחת שרגע אפשר לבוא ולקחת אותה. עכשיו, מתוך הספר הזה, אני אומר לעצמי, למול המשחק שאני רוצה לשחק, שלא מעניין אותי לצבור במשך 30, 40, 50 שנה, 5-10 מיליון. אותי מעניין לשאול איך אני בגיל 35 נמצא עם 10, עם 15 מיליון. ופה אנחנו חוזרים לתזה של נבל, של נבל רביקנט, שהוא אומר, הדרך הכי מהירה לייצר הון, שהוא הון משמעותי, לבנות כסף, לבנות תיק שלנו, אישי, לייצר שווי עצמי מהיר, זה באמצעות owning בעלות של equity, של פיסת equity, של פיסת אחוז בעלות בחברה כזאת או אחרת, בין אם אנחנו הקמנו או בין הצטרפנו אליה בכל מיני תצורות. ואני, כשאני מסתכל על עצמי ואני חוזר, וזה יושב על אותו עיקרון של leverage, של מינוף. כי אם אני עכשיו לוקח את החברה ואני מייצר, אני מייצר איזושהי חברה ואני מתחיל לבנות אותה ואני יוצר לה שווי, זו דרך הרבה יותר קצרה והיא הרבה יותר גם בשליטתי במישורים מסוימים מאשר לקחת ולהשקיע. עכשיו, זה לא אומר שאלה לא קווים מקבילים, כי הם כן קווים מקבילים. אבל אני היום, כמיכל, בקבלת החלטות שלי, אני מנתב את הכסף שלי לחברות. אני בונה חברות, אני בונה עסקים, ואת הרווח של החברה אני אבנה איתו עוד עסק או אני אגדיל את החברה. ואז בסופו של דבר, מה שאני מייצר זה ערך לחברות שאני יצרתי, וזה מין סוג של פיסת נדלן פשוט שלא בהכרח הבאתי כסף מהבית. או לא בהכרח הייתי צריך חצי מיליון או מיליון השקעה. ותוך כדי תנועה בדבר הזה, כשאני בונה את אותן חברות, או כשאני יוצר את התהליך הזה, אני מאפשר לעצמי לגדול ולהעלות את השווי השתי שלי. כי פתאום אני בשליטה על התהליך, אני יודע לקחת עכשיו וליצור משהו ששווה כסף. אז השווי השתי שלי עולה. ואם אנחנו נסתכל על עשירי העולם היום, בסדר? על האנשים העשירים בעולם. אילון מאסק, שהיום הוא מתנדנד עם ג'ף בזוס, מי עשיר יותר? ג'ף בזוס... מלא 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 חבר'ה ישראלים שהקימו חברות והכל. רוב האנשים שצומחים במהירות למקום הזה, אלה אנשים שמקימים עסקים. ולרוב גם בתחום הטכנולוגיה, בסדר? אבל בכל מקרה הם מקימים עסקים. וכשאני מסתכל שוב, אני חוזר אחורה, זאת הדרך היותר מהירה להגיע לדבר הזה שנקרא הון עצמי משמעותי בתוך התהליך הזה. אבל התהליך השני הוא גם להשקיע. הוא גם לעשות קבלת החלטות לגבי השקעות. והשקעות שאפשר לעשות אותן כבר מגיל צעיר. ותכף נדבר על מה זה השקעה הפוכה ואיך אני שוב כל מיני דברים וקבלת החלטות שאני עשיתי שם. אבל העיקרון ורגע אני רוצה לאסוף את הסשן הזה ולגעת בו בכמה דברים לפני שמתקדמים לעוד כל מיני קבלת החלטות פרקטיות ודברים יותר קונקרטיים. כסף הוא כלי שעוזר לי לייצר איכות חיים יותר טובה והוא עוזר לי להשפיע גם בקנה מידה גדול. כי כשיש לי כסף אני יכול לתרום, כשיש לי כסף אני יכול ליצור, כשיש לי כסף אני יכול להתמקד במה שאני אוהב ורוצה. יש כאן עניין חשוב שצריך להבין אותו, בסדר? שכסף, וזה אני אעשה איזה אינטרפטציה למשפטים שהרבה מכם אולי מכירים, כסף הוא נתין מעולה, אבל הוא אדון נורא והיום. הוא נתין מעולה, אבל הוא אדון נורא והיום. אם כסף שולט בנו, אם הקבלת החלטות שלנו היא רק סביב כסף, בסדר? אנחנו לא שואלים מה מייצר לי הכי, מה אני רוצה לעשות, מה אני אוהב לעשות, איפה אני יודע לתת ערך, איפה אני רוצה להתקדם ולעשות, אלא אני כל הזמן חי סביב מרדף אחרי כסף, אז אני יוצר לעצמי חיים נורא מאתגרים, שהם לא בהכרח טובים. כי שוב, לא ניכנס לזה, אבל אני מניח שהרבה מכם מכירים את המחקרים על עושר שמראים שגרוסו מודו ב-20 אלף שקל הכנסה למשק בית, כבר אין קורלציה. כבר אין קורלציה בין עושר לכסף. זה מצחיק להגיד את זה, אבל אם אני מרוויח בערך 22-23 אלף שקל בחודש, אין הבדל בין זה, לבין אם אני מרוויח 100 אלף שקל בחודש ברמת העושר שלי. העושר אבסולוטית. זה משפט שהוא חשוב רגע, נתן לזה לשקוע שנייה. אין הבדל. עכשיו, זה כאילו מסוג הדברים שהרבה פעמים אנחנו צריכים, אנחנו שומעים את הנתונים, המוח באיזשהו מקום מבין, אבל אנחנו אומרים, let's give it a try, אני צריך לנסות, תן לי רגע להגיע ל-100 אלף כדי להבין שלא בהכרח אני מאושר יותר. אבל חוסר בכסף, יש קורלציה, יש התאמה מאוד 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 חזקה, בין חוסר לכסף לחוסר עושר. כי אנשים שכרגע אין להם קורת גג, או אין להם אוכל בבית, או הם צריכים לדאוג מאיפה הם משלמים את חשבון חשמל, זה גומר אותם. זה גומר את רמות העושר. ולכן התפיסה היא לפחות להרוויח יותר ולזוז משם, אבל לא להפוך להיות לנתין, שאנחנו לא נהיה נתינים של, של כסף, ורדיפה אחריו. אבל כן הוא מדד להשפעה, הוא כן מדד להצלחה, הוא כן מדד להוויה עצמית מסוימת. ובשורה התחתונה, מבחינתי הוא כלי לנקות את הדברים שאני לא רוצה לעשות בחיים האלו. ועכשיו בוא ניגע בכמה דברים יותר טקטיים, יותר קונקרטיים, לגבי דברים שכדאי לעשות ברמת ההתנהלות הפיננסית, או לא יודע אם כדאי לעשות, כי שוב, מי סמכי, אני בסופו של דבר יודע לחוות את זה מעצמי, מהדברים ומכל מיני דברים קונקרטיים שאני עשיתי. אחד מהדברים שעשיתי, ואנחנו לא ניכנס פה לסשן שלם על השקעות, אם זה מעניין מישהו, אז אני מזמין לחפש ביוטיוב, בערוץ במיכאל מלמדוב, או לחפש בשורת חיפוש, מיכאל מלמדוב השקעות או נדלן או משהו כזה. עשיתי בזמנו, עשינו איזה ערב צוות כזה קטן, ועשיתי שם איזה סשן על השקעות, שעתיים בסשן, כן? שעתיים 40 לדעתי, שעשיתי להם, לצוות אצלי מיני סדנה על השקעות, על נדלן, על הלוואות, על תפיסה יותר עמוקה בכל מיני הקשרים, שאפשר רגע לבחון, ושוב, לא יועץ, תחשבו רק, תבחנו, תהיו סטודנטים, לא, not followers. זה חשוב לבוא ולהגיד את זה. אז זהו, אז כמה דברים. אחד, אני מאוד מאמין בלייצר אילוצים חיצוניים. רוב האנשים שלא קנו דירה, וזה חשוב. בוא ניקח שני case study לדוגמה. כי יש הרבה בכסף, יש המון המון משמעות לפסיכולוגיה ההתנהגותית שלנו, מה שנקרא כלכלה התנהגותית. לאיך אנחנו מקבלים החלטות בכל מיני תהליכים. בכסף יש משמעות אדירה באילוצים חיצוניים, ולצורך הדבר הזה ניקח דוגמה של שני אנשים, שני אחים. אח אחד בגיל 30 קנה דירה, אח שני בגיל 30 לא קנה דירה. ושניהם מתקדמים בצירים מקבילים. האח הראשון שקנה דירה, יש לו משכנתה לשלם, 3,500 שקלים. האח השני שלא קנה דירה, אין לו את ההתחייבות הזאת של 3,500 שקלים. מה יקרה בסבירות לא רעה בכלל, בעוד 20 שנה. לאח אחד תהיה דירה, שעזבו 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, לא משנה כמה הוא לקח את המשכנתא, נגיד 20 שנה. לאח אחד יהיה נכס שהוא קנה, ובוא נניח הנכס הזה הוא בסופו של דבר הפך להיות 1.5 מיליון שקלים. האח השני שלא קנה נכס, יש סבירות לא רעה בכלל שאין לו כסף. אין לו הון של 1.5 מיליון. למה? כי הפסיכולוגיה של בן האדם היא תמיד להגיע מה שנקרא לקו התחתון. הרמת חיים שלנו, הכסף שאנחנו מוציאים, אנחנו מדביקים אותו בדרך כלל לכמות ההכנסה שלנו. רמת החיים שלנו מודבקת לכמות ההכנסה הפנויה שיש לנו. זה פשוט קורה בצורה טבעית. ואם עכשיו יש לי אילוץ חיצוני שקוראים לו משכנתא, הסבירות שאני לא אשלם אותה, את אותה משכנתא כל חודש, היא נורא נמוכה. כי אני מחויב לבנק, יכולים לקחת לי את הבית והכל. ואז מה שקורה, אני לומד להתנהל עם ה-X הכנסה שאני מכניס פחות ה-3,500 שקלים האלה. לעומת זאת, אם לא קניתי נכס ואין לי בנק עכשיו שמנהל אותי, הסבירות שאני אחסוך כל חודש 3,500 שקלים, למרות שאני יכול, בסדר? אני יכול לעשות את זה, היא הרבה יותר נמוכה. ורוב האנשים לא חוסכים ויותר מזה. מה גם קורה? גם אם הצלחתי לחסוך 3,500 שקלים עכשיו במשך שנה, ועכשיו יש לי בחשבון בנק 42,000 שקל שחסכתי, באיזה פיקדון או באיזה מקום. בשנייה הראשונה שאני רוצה לקנות משהו, רכב חדש, זה, הכסף הרבה יותר זמין, והסבירות שאני אעשה איזשהו מהלך ואני אשתמש בכסף, עולה. וזה קורה להרבה אנשים שלמשל, נחסכה להם קרן השתלמות מהעבודה, או שהם עצמאים והם הפקידו לעצמם. נפתח הכסף, מלא אנשים עושים שיפוץ בדירה. מלא אנשים קונים רכב חדש, מלא אנשים מקבלים על החלטת נסיעה לחול לארצות הברית, ואפילו מדביקים את התאריכים ככה שזה ישתחרר בדיוק. כי תודעתית, כבני אדם, once משתחרנו, אנחנו רוצים לבוא ונצל את הדבר הזה. ולכן אחד מהדברים הראשונים שאני ממליץ לכל אחד שמקשיב למה שאני מדבר כרגע, זה לקחת ולייצר אילוץ חיצוני משמעותי שמחייב אותי לחסוך. עכשיו, זה יכול להיות בהכי פשוט, בהכי פשט, להוציא הוראת קבע, לתוך פיקדון או לתוך איזושהי קופת גמל להשקעה או קופת חיסכון להשקעה או משהו שיוצא בחוץ ואז כל חודש שעובר כסף זה בהכי פשוט ובהכי ראשוני ובהכי מינורי. עכשיו כל אחד יחליט עם עצמו כמה הוא מסוגל. האם אני מסוגל 500, האם אני מסוגל 800, האם אני מסוגל 1,500 או 2,000. זה הדבר הראשון שאני ממליץ לכל אחד לעשות. יותר חזק מזה, ופה רגע לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק כי זאת שיחה ארוכה, אבל אני אוהב לייצר אילוץ חיצוני יותר חזק מאיזושהי קופה או איזשהו פיקדון. אני עם עצמי, ואני לא ממליץ לכולם את זה, כי צריך אחריות פיננסית מסוימת כדי לעשות את זה, אבל אני אוהב לקחת הלוואה, ולהשקיע את כל כולה באיזשהו משהו, ואז לשלם את ההלוואה, ואז אני מייצר אילוץ חזק יותר מהוראת קבע, שאני יכול מחר בבוקר להחליט לעצור. כי פתאום קרה משהו. אבל זה דורש התנהלות פיננסית נכונה, ויכולת לייצר כסף כדי לא להיכנס לברוכים. אני למשל, כשהייתי ילד בן 22, מה שעשיתי, זה הלכתי לבנק 22, אולי אפילו 23, לא זוכר כבר. הלכתי לבנק, לשני בנקים במקביל, ולקחתי הלוואה בכל אחד מהם על 100,000 שקלים. בנק אחד ל-5 שנים ובנק אחד ל-10 שנים. טעות הייתה 10 שנים, אבל לא ניכנס לזה. בשני הבנקים. ואז בבנק אחד יצרתי אילוץ חיצוני של 1,200 שקל בחודש, 1,180, משהו כזה, 1,174, ובבנק אחר יצרתי אילוץ חיצוני של 1,700 שקלים בחודש. לקחתי שתי הלוואות משני בנקים, ואז כל חודש אילצתי את עצמי לחסוך באזור ה-2,900 שקל בחודש. זה היה כביכול החיסכון שלי, אבל עשיתי את זה דרך הלוואות, שפתאום הייתי מחויב לשלם את אותם 2,900 שקלים כל חודש. את אותו כסף אני ברמה אישית לקחתי והשקעתי, בסדר? עשיתי איזושהי השקעה עם הכסף הזה, ואז יש כאן עוד איזשהו משהו נוסף של, תחשבו על זה שאם עכשיו נגיד, אנחנו שמים את הכסף שלנו בקופת גמל או במשהו להשקעה, והכסף שלנו מייצר 4% בשנה, נגיד בממוצע, לצורך העניין. אם עכשיו שמתי כל חודש 1,000 שקלים, אז זה לא שבחודש הראשון כבר היה לי 12,000 שקלים של כל השנה הזאת, אלא זה לאט 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 נצבר. ו4% בממוצע, נעשו על התקופה לאורך הזמן, כי יש כאן זמן. זה לא ששמתי ביום הראשון 12,000 שקלים. אז ה-4% בחודש הראשון, זה לא 4%, כן? זה 4% חלקי 12 במקרה הזה, נעשו רק על ה-1,000 שקלים ששמתי בחודש הראשון. ואחר כך, ה-1 חלקי 12 נעשה על 2,000 שקלים בחודש השני, וככה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולמעשה, הכסף לא עבד בסדר? הוא עבד רק לפי הקצב הצטברות ששמתי אותו. ואז מה שקורה זה שאם עכשיו לאורך 5 שנים אני שם 1,000 שקל כל חודש, בסוף אני אגיע ל-60,000 שקל. אחרי 5 שנים יהיה לי באותו חיסכון 60,000 שקל. אם כל חודש שמתי 1,000 שקלים. אבל זה לא שה-60,000 שקל ייצרו 4% מהיום הראשון. לעומת זאת, אם אני הולך לבנק ואני לוקח הלוואה של 60,000 שקלים ואני שם את כולם באותה קופה, אז מהיום הראשון, לא אחרי 5 שנים, אלא מהיום הראשון, הכסף כבר עובד. וזאת הייתה גישה שלי. ללכת ולקחת. עכשיו צריך לראות שלוקחים הלוואה שהיא זולה יותר מהצועה הממוצעת שיכולה לקרות, בסדר? כי כאן אנחנו למעשה מדברים על צועה ממוצעת של 4%, ואני אז בזמנו לקחתי ב-2.2, בסדר? אפילו פחות לדעתי, אני כבר לא זוכר. בפריים פלוס חצי. באותו זמן פריים היה 1.6 גם היום, ופלוס חצי זה 2.1%. ועשיתי את אותה השקעה, אבל יותר חזק, ובאמת יותר חזק מהארביטראז', זוכרים את המילה מקודם? עשיתי כאן יותר חזק מהארביטראז' על התשואה הלוואה, כי זה יכול להיות שזה יעבוד, ויכול להיות שזה גם לא יעבוד, כן? יכול להיות שפתאום יקרה משהו בשווקים, ודווקא כסף ישחק וכל מיני דברים, יכול להיות גם לא להרוויח מזה. יותר חשוב לי ברמה האישית, מאשר הארביטראז' על האחוזים, על התשואה, הרבה 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 יותר חשוב לי, זה התפיסה והתודעה לזה שזה אילץ אותי לחסוך 2,900 שקל. וכשפתאום כשהייתי, שוב אני מדבר, ילד בן 23-24, פתאום ראיתי שאני יכול להגיע למצב שאני לא גומר את החודש, עשיתי עוד פעולות כדי לייצר עוד כסף. זה מתח אותי לעשות דברים. זה גרם לי להדביק את הדבר הזה, להדביק את הסכום הזה. ואני יכול להגיד שמאז יצרתי עוד כל מיני אילוצים כאלה, ואני היום כל חודש, בנקודת זמן הזאת שאנחנו מדברים, יוצא ממני באזור ה-8,000 שקל כסף, 8,000 שקלים בחודש, כל חודש לאילוצים חיצוניים בסגנון הזה. עשיתי אחר כך עוד איזה הלוואה ב-2,500 שקל לחודש, ועוד איזה קרן השתלמות, ועוד איזה משהו, ועוד איזה פה, ועוד איזה שם, ואז היום, באזור ה-8,000 שקלים, כל חודש יוצא ממני, מבלי שאני בכלל מקבל החלטה לגביהם. וזה מותח אותי לייצר עוד דברים שמייצרים לי בסוף הכנסה מסוימת. אז אמרתי מקודם, ושוב, אני מסתכל על עצמי בפן האישי, אני עושה דברים שגורמים לשווי השעתי שלי להיות גבוה יותר, אני בונה עסקים, ואני בונה דברים שעוזרים לי למנף משאבים אחרים, ואני רוצה בסופו של דבר להיות אונר בעסק, וגם אם אני מסתכל בהסתכלות של 3-5 שנים, יהיה מעניין להקשיב לפודקאסט הזה עוד 3-5 שנים, ומתי מי שמקשיב לזה תבחנו אותי, אני מניח שעוד 3-5 שנים, יש סיכוי לא רע בכלל, שאני אהיה שותף או בעלים מג'ורי בחברה טכנולוגית כזאת או אחרת. כי שמה, ה-piece of ownership, היכולת לייצר שווי חברה גבוה, עולה, הוא בקצב אחר. או באי-קומרס, או בעולמות של אי-קומרס, או בעולמות של הייטק, של טכנולוגיה. בסדר? של טק. בשני הדברים האלה אפשר לייצר הון הרבה. אז אחד, אני פועל במישור של החברות, של הבניית דברים, של היצירת הון, כדי לייצר איזשהו סכום, כדי לייצר איזושהי קטליזציה ויצירת עושר. מצד שני, אני אומר, תקשיב אחי, אתה חושב שאתה גבר, אתה חושב שאתה אולי חכם קצת, אולי תצליח לעשות, אולי הבנת את המשחק, אבל אתה לא יודע מה יקרה באמת. אתה יכול לאכול את הכובע עוד דקה וחצי ולא להצליח, בסדר? אז בוא בינתיים במקביל, תעשה גם השקעות, תעשה גם דברים, תעשה גם אילוצים חיצוניים, תתחיל לחסוך. תתחיל לחסוך 8,000 שקל בחודש, יפה, יוצא 100,000 שקל בשנה, לא רע, שים את זה בהשקעות, ייצר לך בממוצע 6% בשנה לצורך העניין, 5% לשנה. תן לזה לגדול, ריבית דריבית, לעבוד בתצורה הזאת, קנה איזה נכס נדלן, ככה זה משכנתה, ואז אני עובד בשני המישורים האלה במקביל. כשהמישור הראשון הוא לבנות חברות ולייצר בפעולות כסף, בסדר? אני בפעולות, בהשקעת זמן שלי, בבנייה של דברים, בחשיבה, אני יוצר כסף, ומהצד השני, בהשקעות אני יוצר כסף, בסדר? בתהליכים בתצורה הזאת. אז הדבר הראשון, אני חוזר לאיזשהו כלל מסוים, לייצר אילוץ חיצוני קבוע להוצאת כסף מסוימת שהולכת לטובת השקעות. ושוב, אם הפרופיל ריסק שלי, אם אני בן אדם שלא אוהב סיכונים, קופת גמל, באלטשולר שחם, בסדר, קופת חיסכון, לא משנה רגע מה המכשיר הפיננסי עצמו, שם את זה במסלול שהוא לא מנייתי 100%, שהוא אגח משולב עם מניות, שיעשה לי 4.5-5% בשנה, תודה רבה, שלום על ישראל, לא מתעסק בזה. ואגב, טיפ שני חשוב, בהשקעות, ובהשקעות של טווח ארוך, לא, יש משקיעים שהם משקיעים מקצועיים יותר, לצורך העניין, שהם עכשיו, מסתכלים בניתוח של אופציות מעוף, או בטכני, או עכשיו עובדים עם קבלה, עם השוק, ומקבלים החלטות על מה קורה כרגע עם טסלה, וזה שהם הולכים לצאת עם פיצ'ר חדש, וכל מיני כאלה. שם את אלה בצד. מישהו לא משקיע רציני, ולא משקיע מקצועי, סליחה, זה לא רציני. מישהו משקיע שהוא פשוט שם את הכסף ולא מבין עניין, ולא רוצה להתעסק בדבר הזה יותר מדי. לשים, לשכוח, ולא לדבר עם הכסף. לשים, לשכוח ולא לדבר עם הכסף, לא להיכנס, וזה נטייה, כי זה עולם נורא מדיד. עולם נורא מדיד, כל הזמן לראות מה קורה, מה קורה, מה קורה. נורא קל כל שבוע להיכנס ולראות מה קורה עם הכסף. זה לא רלוונטי, וזה לא מעניין. מעניין אחת לחודש או אחת לתקופה לבוא ולהסתכל כדי להבין רגע איפה עומדים, אבל לא כדי לקבל החלטות. once אני שמתי את הכסף, אני צריך לחשוב ששכחתי ממנו עכשיו לתקופה נורא ארוכה. אני לא רוצה להתעסק בו. זה כסף לעתיד שלי. ויותר מזה אני אגיד, גם אם אני ארצה להוציא את הכסף הזה, כנראה שמה שאני אעשה, ואני לא אכנס לזה שוב לעומק, אני רק אזרוק את זה כמשפט, וכך אפשר לקלוט מזה ואולי לבדוק על זה אחר כך, גם אם עכשיו אני לצורך העניין רוצה לקחת, נפרעה לי לצורך העניין קרן השתלמות, אחרי השנים שהיא נמצאה בזה, אני יכול עכשיו להשתמש בכסף. גם אם אני ארצה להוציא, גם אם אני יכול להוציא את הכסף, אני לא אוציא את הכסף. אני אשאיר את הכסף בפנים, ואני אקח הלוואה כנגד הכסף, בריבית נורא נמוכה. שוב, זה תלוי באיזה חברה ואיזה כסף ובאיזה מסלול נמצא הקרן, אבל בגדול, אם יש לכם עכשיו 100,000 שקל בקרן השתלמות, אפשר לקחת בין 70-80% למול הכסף הזה, בפריים מינוס חצי, שזה אומר בגדול 1.1%. אני יכול עכשיו לקחת, אם יש לי 100,000 שקל, אני יכול לקחת 80,000 שקל כהלוואה, ולשלם על זה 1.1% בשנה. 1.1% בשנה מ-80,000 שקל, אנחנו מדברים פה על סכום מגוחך של 800 שקלים, זה 80 שקל בחודש. ואז הכסף שלי ממשיך לעבוד בקרן השתלמות, ואני בינתיים לקחתי הלוואה לכסף שאני רוצה להשתמש בו בכל מיני תצורות, וגם אני מחזיר את ההלוואה הזאת. עוד פעם, אני מייצר עצמי אילוץ חיצוני לחסוך, ולהשאיר את הדברים בפנים. אז אני חוזר. אחד, אילוץ חיצוני לכסף. מי ש... עושה דברים בצורה בסיסית וקלה, שיעשה את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, וזה פשוט לייצר הוראת קבע לקופת גמל, למשהו בסגנון. מי שרוצה לקחת את זה קצת יותר חזק, צעד אחד קדימה, ללכת ולקחת ולעשות, לקחת הלוואה לצורך העניין של 100,000 שקל לחמש שנים, ולשים את כל הכסף בהשקעה, בקופת גמל כזאת או אחרת, ולהתחיל לשלם לבנק את הכסף. ואז לבנק, עם הבנק אנחנו לא משחקים. עם עצמנו אנחנו משחקים. עם הבנק אנחנו לא משחקים. במהלך הזה זה יכול לעשות דבר שהוא טוב. דבר נוסף, בסדר? ורמה מעל זה אפשר גם לקנות נכס שני. אני פחות חי במשחק של, רגע, השוק יעלה, השוק ירד, מה קורה עם הנדלן בארץ, האם יגיע למיצוי, האם לא יגיע למיצוי, הנה רואים ירידה, בתל אביב הייתה ירידה, בכמה אחוזים, בתקופה הזה, זה, לא מעניין אותי. גם אם אני קונה נכס, אני קונה נכס כדי לשמור אותו ולהחזיק אותו, לא כדי לעשות עליו טרד-אוף ולמכור אותו מתישהו. אני מבחינתי קונה נכס, שם אותו, שכחתי ממנו. לא מחפש למכור אותו עוד שנה, עוד שנתיים, לעשות סיבובים. אלא אם כן, שוב אני משקיע מקצועי, ואני מקבל החלטה שחצי משרה, אני מתעסק בנדלן, אני אחסות טיולים, לקנות, לאתר עסקאות, ללמוד, לייצר עבודה עם מתווכים, שזה מקצוע, זה התעסקות. אז אם אני קונה נכס, הוא גם כן מייצר לי את האילוץ החיצוני, והיופי בהקשר הזה, הלכתי, קניתי עכשיו נכס ב-600,000 שקלים, בקריית שמונה, שם קוד, או באיזשהו מקום, ועכשיו, תלוי אם זה דירה ראשונה או שנייה, 30% או 50% הבאתי משכנתה, הסוחר שלי משלם את המשכנתה, תודה רבה, שלום על ישראל, לא רוצה להתעסק עם זה. בדיוק באותו קשר, בדיוק באותו הקשר, בסדר? זה בהקשר הזה. דבר נוסף שאני ממליץ לכולם לעשות, זה... לעשות מיפוי של ההוצאות והכנסות, נשמע נורא פשוט. רובנו אין לנו מושג כמה אנחנו מוציאים וכמה אנחנו מכניסים. אם אני עצמאי, כמה אני מכניס, רוב האנשים אין להם מושג ירוק, וכמה אני מוציא, בין אם אני שכיר או אם אני עצמאי, לרוב האנשים אין מושג. ואחד מהדברים שאני ממליץ לכולם לעשות, זה לשבת בצורה מרוכזת, 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 ולעשות אקסל פשוט של כל ההוצאות החודשיות שלי. וכשעושים את זה, איך עושים את זה? מסתכלים על מוציאים את הדפיסי כרטיסי אשראי בבנק, מסתכלים על כל ההוראות, על כל הירידות של הכספים, ובהינתן, ואני עובד עם מזומן הרבה, אז להסתכל גם כמה מזומן הוצאתי. בסדר? גם כן בבנק, ונסות לעשות איזושהי השערה, איזשהו שיעור לגבי הדברים. ולהסתכל על כל ההוצאות כרטיסי אשראי. עכשיו, יש לנו הוצאות שהן הוצאות שהן די ברורות. אני, יש לי הוט מובייל בטלפון, אני משלם 49 שקלים. זה קבוע, נורא קל, רואים את זה בתדפיסי אשראי. יש הוצאות אחרות שהן יותר מורכבות. בסדר? טיסה לחול, זו הוצאה חודשית, זה לא הוצאה חודשית, מה אני עושה עם הדבר הזה, איך אני מסתכל על זה. אז אחד מהדברים שאני ממליץ לעשות זה לשאול את עצמנו, בסדר? אז תשחררו רגע מתקופת קורונה כתפיסה כללית, כמה פעמים בשנה אני טס לחול? פעמיים. כמה אני מוציא בכל טיול כזה? 5,000 שקלים. כמה זה, נגיד, 12,000, שיהיה קל למתמטיקה. 12,000 שקלים. 12,000 שקלים פעמיים בשנה, זה מה שאני טס. מבחינתי, 12,000 שקלים זה שנתי. כל חודש אני צריך להוציא כמה? 1,000 שקלים. תכף אנחנו נבין מה אנחנו עושים עם המידע הזה, כי יש לי הוצאות קבועות שהן נורא פשוטות, ויש לי הוצאות משתנות שהן טיפה יותר מורכבות. אבל כשאני מכניס את זה, אני רוצה לראות כולל הדברים החד פעמיים האלה. אני עושה טסט לרכב, נכון? אחת לשנה, אוקיי, יש לי 100 שקל לחודש. אני עושה טיפול בממוצע לרכב שלי 5,000 שקל. אני קונה בגדים כל 3 חודשים ב-600 שקלים, אז הדבר הזה מצטבר לי ל-200 שקלים בחודש. אני עושה טיפול שיניים, אני קונה עדשות, אני קונה משקפיים. לעשות מיפוי כמה שיותר רחב של ההוצאות שלנו, ולהבין, להסתכל על המציאות בלבן של העיניים. להסתכל כמה בסוף בנטו אני מוציא, ולמול הדבר הזה גם לייצר רגע הבנה של כמה אני מכניס, וכמה כסף פנוי יש לי או אין לי. הרבה אנשים באים כשהם עושים את הדבר הזה, את התהליך הזה עם עצמם, מבינים שהם מוציאים יותר מה שהם מכניסים. זה קורה להרבה אנשים, ויצא לי לעשות את זה עם כמה אנשים שיושבים, אז אומרים, רגע, אבל איך? ופתאום מבינים שצריך לקצץ ולקבל כל מיני החלטות לגבי כל מיני דברים. אז זה דבר ראשון, וגם מזה אני מסיק, וזה נגיד תהליך שעשיתי גם עם עצמי. אוקיי, אני מוציא בחודש כמיכאל 16,000 שקלים נטו לכל הדברים שאני מוציא, באישי, לא בעסקי, בסדר? לי, נגיד, סתם אני זורק מספרים, נגיד ועכשיו אני מכניס 4,000 שקל יותר בנטו מהדבר הזה. אוקיי, יש לי 4,000 פנוי ליצירה של אילוץ חיצוני. ליצירה של אילוץ חיצוני של כסף, להשקיע אותו, לשים אותו באיזשהו מקום, לעשות איזשהו משהו. אז עכשיו, יכול להיות שאני אגיד, רגע, 16,000 שקלים זה ההוצאות נטו שלי, יש לי כביכול עוד 4 פנויים בחודש לעשות איתם משהו. הארבע האלה מבחינתי, בסדר? ה-4,000 שקלים האלה, אני אומר, בוא ניקח 2,000 לבלטם. בסדר? אני לא רוצה להתחייב ליותר מזה. אני רוצה עכשיו 2,000 שקלים שיהיה לי לבלתי צפוי מראש, שיהיה לי עכשיו את הכסף הזה, את ה-2,000 שקלים לדברים שיקרו 24,000 שקל בשנה. את ה-2,000 הנוספים שנשארו לי פנויים, בואו ניקח הלוואה עכשיו של 200,000 שקלים לשבע שנים, את ה-200,000 האלה אפשר לשים בקופת גמל, או בואו ניקח ונייצר הוראת קבע לתוך קופת גמל לחיסכון בצורה כזאת או אחרת, שכל חודש יעברו עכשיו 2,000 שקלים לתוך אותה קופה. ושכחתי מהכסף הזה, ואני לא רואה אותו בעובר ושב מבחינתי עכשיו. אז זה דבר שאני מאוד מאוד ממליץ לעשות, את המיפוי הזה. בסדר? והמיפוי הזה עוזר לנו לקבל החלטות לגבי הדבר. אז עכשיו בוא נדבר רגע על אחרי שעשיתי את המיפוי הכלכלי שלי של ההוצאות והכנסות, אני רוצה לעשות, להסתכל ולקבל החלטה על אחד משני דברים. יש לי, עשיתי את המיפוי הכנסות הוצאות, יש לי הוצאות שהן קבועות ומשתנות, כמו שאמרתי מקודם. משתנות זה חול, וקבועות זה טלפון, סלולרי, יס, שכר דירה, חשמל חשמל, וכו 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 וכו. מה אני עושה עם ההוצאות המשתנות? אני לוקח ומעריך כמה כל חודש, כל ההוצאות האלה ביחד. למשל, מה שאמרנו מקודם, חול זה 1,000 שקל בחודש. רכב מוסך זה 5,000 שקל ממוצע בשנה, זה 420 שקלים פלוס מינוס לחודש. בסדר? אז 420 שקלים, 417 שקלים. אז 417 שקלים. ואז אני צובר, 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 צובר את כל הדברים האלה, ואני מבין שפתאום שההוצאות המשתנות שלי הן נגיד 4,000 שקל בחודש. מה אני עושה עם המידע הזה? אני לוקח ואני מייצר הוראת קבע בתוך החשבון בנק שלי לתוך פיקדון פנימי בתוך הבנק. אני רוצה להפוך את העובר ושב שלי למשהו שהוא נקי, פיננסית, כלכלית. אני לא רוצה לראות אותו. אני לא רוצה לחשוב שיש לי כסף כשאין לי כסף. כי זה כאילו לא טסתי לחול בינתיים, ואז מה קורה? החשבון שלי כביכול מתמלא קצת יותר, ואז אני טס לחול וזה פתאום בבום יורד לי 5,000 שקל. עכשיו, למה? כי עובר ושב מלוכלך, תזרים מזומנים מלוכלך שאני לא באמת מבין מה קורה, מה הוא מייצר לי? הוא מייצר לי קבלת החלטות לא נכונה, כי כאילו יש לי יותר כסף. ואני רוצה לנקות אותו, אני רוצה שתהיה תאימות כמה שיותר גדולה בין העובר ושב שלי לבין המציאות. ולכן אני אקח את כל ההוצאות המשתנות כל חודש, במקרה הזה אמרנו נגיד 4,000 שקלים, ואני אצר הוראת קבע פנים חשבון של להעביר את הארבע האלה לתוך פיקדון נפרד. ואז שאני עושה את הדבר הזה, יש לי עכשיו בהירות, העובר ושב שלי נקי. וזה דבר שהוא חשוב, 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 חשוב. וכל פעם כשאני רוצה עכשיו, לצורך העניין לטוס לאנשהו, או אני רוצה לעשות משהו, מאיפה אני מוציא את הכסף? אני מוריד עכשיו 5,000 שקל מתוך הפיקדון הזה, מתוך הפיקדון משתנות הזה, מכניס אותו לבפנים. ואגב, בצורה הזאת, ומזה אני קופץ לנושא הבא, אני לא קונה בתשלומים. רוב האנשים, וזה תרבות ישראלית לחלוטין, יש דבר שנקרא קרדיט, ויש דבר שנקרא דביט. דביט, זה ככה העולם, ככה האמריקאים לצורך העניין עובדים, בסדר? לא נדבר על כל העולם. בארצות הברית לא שואלים כמה תשלומים אתה רוצה. אם אתה רוצה תשלומים, אתה לוקח בקרדיט. חלקנו מכירים את הדבר הזה שנקרא קרדיט. יש מקומות, למשל בישראל, בגלל שיש תרבות של תשלומים, זה אומרים לך, עד 3 תשלומים זה ללא עלות, מ3 ומעלה זה כבר בקרדיט. אתה משלם אחוז מסוים על זה שאנחנו נותנים לך עוד תשלומים. עכשיו, אנחנו בישראל עובדים בקרדיט כל הזמן. בין אם אנחנו מבינים את זה או בין אם לא. הולכים, קונים מקרר, 12 תשלומים. תשים לחול, 10 תשלומים. הולכים אפילו, דברים גוחכים לפעמים. עושים קניות בסופר, לוקחים 3 תשלומים. אין לוגיקה. הקנייה בתשלומים, בטח בצריכה שהיא צריכה קבועה, כמו סופר והכל, זה סתם מחוסר התנהלות פיננסית ומחוסר הבנה של מה המשמעות של אין לי ראייה אמיתית לגבי מה קורה איתי בחיים. ולכן, לתשלומים, אני רוצה להגיע כמעט לאפס, אלא אם כן זה דברים שהמשמעות צריכה שלהם היא לאורך זמן. אני למשל, אם אני קונה מערכת מסוימת, למשל אינטרנטית, אני אעדיף לשלם את זה ב-12 תשלומים, ולא בתשלום אחד. אני אעדיף לעשות את הכל, כי זה תפעול, זה משהו שאני צורך אותו בצורה חודשית מתחדשת, אז אני רוצה לשלם אותו חודשית. בעיניים אני רוצה לראות את זה. אני רוצה לראות כל חודש את השימוש במערכת או לא משנה במה. אבל אם אני קונה משהו שהוא טלפון, בסדר? אני רוצה לקנות אותו בתשלום אחד. וכדי להערך לדבר הזה, כשאני עובד עם אותה הוראת קבע בחשבון בנק של העברת כספים לפיקדון, להוצאות משתנות, אני יכול לעשות את זה כי נערכתי מראש, התנהלתי נכון כלכלית, למול אותו הקשר. והתפיסה היא שאני רוצה למגר את עצמי לתשלומים, כי תשלומים מעברים אותי בעין. אני לא מבין מה קורה. אני לא מבין מה קורה, ואני אגיד לכם יותר מזה. זה לא שאני לא הייתי קונה חלק מהדברים בתשלומים, אבל לא מזמן קנינו איזה מצלמה בעסק, ואמרתי, טוב, בוא נפרוס ל-12 תשלומים, כי זה 3,600 שקלים, וזה באמת שימוש שנתי, ונשתמש בזה ולאור זמן. אז פתאום ראיתי את זה, יום אחד עברתי על ההתנהלות הפיננסית ספציפית בעסק, בסדר? וראיתי את הדבר הזה, ראיתי, למה זה בתשלומים? וביקשתי מהאיש צוות עצי מחל הכספים להתקשר, לבצע זיכוי לתשלומים ולשלם את הכל בתשלום אחד. לא רוצה לראות את זה, לא רוצה שזה ילכלך אותי, אני לא רוצה לחשוב, אני לא רוצה לחיות בכאילו דברים שאני קונה, בסדר? על כסף שעוד לא עשיתי, עוד לא הרווחתי. עכשיו, אני הראשון, וזה חוזר לשיחה הראשונית לגבי מינוף, אני הראשון שיגיד תמנפו, קחו הלוואות, תשקיעו בעסק שלכם, תשקיעו בעצמכם, קחו הלוואה ותשימו אותה בהשקעה, אבל ממקום חכם. חכם, אם אני לוקח הלוואה לעסק, נורא ברור לי מה צריך לקרות עם הכסף הזה. נורא ברור לי מה הולך להיות, יש תוכנית עבודה מאחורי הדבר הזה. יש מהלכים שהולכים לקרות עם הדבר הזה. זה לא הלוואה לשם סגירת רחובות. זה לא הלוואה לשם כל מיני דברים. זאת הלוואה שצריכה ללכת למטרה מסוימת, עם הבנה נורא ברורה לאן אני מקדם את זה, מה אני עושה, איך אני תוקף את הסיטואציה. וזה חשוב, 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 חשוב לציין את הדבר הזה. שהלוואות הן לא כדי לסגור חובות, והן גם לא בשביל מותרות. אלא הלוואות הן בשביל לייצר, בסופו של דבר, משהו מתוך הדבר הזה. בגישת עולמי, כן? שוב, שם את הסייג הזה. חשוב להגיד את זה. עוד דבר נוסף שאני אוהב כמיכל, כתפיסה לעשות, וזה שוב, זה גם בעסקים וגם באישי, אני אוהב שיש לי פלוס מינוס 3 חודשי פעילות בצד בפיקדון נזיל. גרוסו מודו. עכשיו, בעסק זה לא תמיד מתאפשר, בסדר? בטח לעסקים שהם צעירים, וזה שוב, זה תלוי באופי העסק, לא ניכנס לזה יותר מדי כרגע, אבל בחיים הפרטיים שלי, אני רוצה לדעת שאם ההוצאות של המשפחה שלי כרגע הם 20,000 שקלים בחודש, אני רוצה שיהיה לי 60,000 שקל נזיל, שאני יכול מחר בבוקר לפרק אותם, לקחת אותם, להשתמש בהם. שישב בפיקדון אצלי בבנק, פיקדון אחר, לא אותו פיקדון של משתנות, שישב בפיקדון אחר אצלי בבנק, ושאני יודע שבכל רגע נתון, גם אם קורה משהו נוראי, יש לי עכשיו 3 חודשי פעילות. לא משנה מה קורה. שאף אחד לא יוכל להחזיק אותי. בעסק, זה יותר מאתגר להביא שלושה חודשי פעילות, בסדר? כי אם אנחנו מדברים על עסק עכשיו, שיש לו מחזורים, לא יודע מה, 200,000 שקל בחודש, להחזיק עכשיו 600,000 שקל באיזה פיקדון לקבלת החלטות, זה לא אירוע טריוויאלי, בסדר? זה לא אירוע טריוויאלי. אבל אני יודע להגיד אצלי, יש לי בפקדונות, בפקדונות האלה יש איזשהו כסף מסוים, שאני יודע שגם אם עכשיו אני מגיע קרוב לאפס בעובר ושב, אני מוציא את זה ואני יודע להשתמש בזה, יש לי איזשהו משהו, זה עוזר לי לקבל החלטות טובות יותר. כי אני מקבל החלטה לא ממקום הישרדותי, אני מקבל החלטה ממקום שהוא יותר חזק. ולכן אני מאוד 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 אוהב את התודעה הזאת, שאני תמיד יודע, הכל טוב, גם אם עכשיו מתהפך העולם, אני בסדר לפרק זמן מסוים, שייתן לי זמן לקבל, לייצר הערכות מחדש, ולקבל החלטות. ולכן זה משהו שאני ממליץ בחום, 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 אבל אסור להתפתות להוציא את הכסף הזה. ואני עוד אומר משהו, כשאני מדבר על אותו פיקדון, מבחינתי זה גם יכול להיות בהלוואה. זה יכול להיות גם לקחת הלוואה, שאני מפרק אותה כל חודש, כדי לייצר לעצמי את אותו כסף בפיקדון. אני לא משתמש בו. הוא לא יושב אצלי. בהוראה, אני לא משתמש בו, הוא לא בעובר ושב. הוא מבחינתי כסף ליום הדין. לאם קורה משהו. מבחינתי זה כסף שהוא קו אדום. בסדר? זה כמו בכנרת, קו שחור, אדום וכו', אז אותו דבר. זה קו שאני חייב ממש להגיע לאיזשהו קצה כדי להשתמש בו. דבר נוסף שאני ממליץ לכולם לעשות בהתנהלות האישית הפשוטה, בלי הרבה כרטיסי אשראי. למזער מספר כרטיסי אשראי, כדי לייצר שליטה על הדברים. ועוד דבר נוסף בכרטיסי אשראי, לא לייצר כניסה או הורדה של כסף פעמיים בחודש. שוב, כניסה זה בעסקים, כי עסקים שסולקים באשראי, לייצר כניסה חד-חד ערכית, פעם אחת. פעם אחת נכנס הכסף לחשבון, סטו. פעם נכנס או יוצא, בסדר? יוצא. ואני אגיד גם מתי, איך התפיסה שלי עובדת לגבי זה. אני רוצה לרכז את כל ההוצאות שלי, כל הספקים, כל הדברים, עד תאריך מסוים שאני יודע שממנו לא נכנס ולא יוצא כסף. מה זה אומר? אצלי למשל כתפיסה כללית זה עד ה-11 לחודש. עד ה-11 לחודש. אגב, בעסקים יש גם מע"מ וכאלה, 15 וזה, לא ניכנס לזה, אבל אני רוצה עד ה-11 לחודש. מה זה אומר? זה אומר שמבחינתי, אם עכשיו אני משלם בהוראת קבע, בסדר? לגוף כזה או אחר, סתם למשל, נגיד, לא קניתי בכרטיס אשראי את הטלפון, בזק אני משלם בהוראת קבע, בנקאית, ואני לא משלם בזה, ואני כרגע יורד לי ב-17 הכסף, אז אני מתקשר לבזק, ואני עושה סדר פעם אחת, ואני מעביר את ה-17 הזה עד ה-11. אני רוצה שכל הספקים שלי, כל התשלומים שלי, כל מה שיורד אצלי בכסף, בחשבון, עד ה-11 לחודש, הכל מתאזן ומתאפס, גם הזוכים אמרנו, הלוואות, פקדונות, כל דבר, למה אני רוצה את זה עד התאריך הזה? כי אז אני יודע שאם אני נכנס לחשבון בנק מה-11 לחודש, כשאני מסתכל על העובר ושב, אני רואה מצב אפס, אני יודע שלא יהיה לי יותר הכנסות ולא יהיה לי יותר הורדות מה-11 לחודש. וכשאני מייצר את זה, אני מייצר עצמי שליטה. כי רוב האנשים לא יודעים איך הם סוגרים את החודש, פתאום מפתיע אותם הירידות של הכספים. וואנס אני באתי ויצרתי את הסדר הזה שהכל נכנס עד ה-11 לחודש, נכנס ויוצא עד ה-11 לחודש, אני יודע שמה-11 לחודש עד ה-30, עד סוף החודש, אין לי יותר תזוזות, ואני יכול להיכנס לעובר ושב ולהבין מה קורה עם החיים שלי, מה קורה עם הכסף שלי, מה קורה עם הדברים. אז הלוואות אני מרכז, הוצאות אני מרכז, והכנסות אני משתדל לרכז. כל מי ששכיר כמובן זה לא שיקול, שמינית, שיעי, עשירי לחודש, כל אחד עם התנאים שלו, מקבל את המשכורת ונכנס הכסף. אבל גם, יותר מזה נגיד, גם אם אני מקבל שכר דירה, כי יש לי נכס שאני מזכיר אותו, בסדר? אני רוצה את הכסף הזה שלא ייכנס ב-22 לחודש. אני רוצה שהוא ייכנס עד ה-11. וגם אם זה אומר עכשיו להגיד לדייר שנכנס ב-22 לחודש, אין בעיה, תן לי צ'ק אחד על התאריך הזה, ותן לי עוד צ'ק לתאריך הבא, או תן לי, אני אעשה דילי מסוים ואני אפקיד את הכל בתאריך הזה, לא מעניין אותי, זה מה שאני עושה. אני רוצה לייצר סדר ובהירות. סדר ובהירות מאפשר קלריטי, מאפשר בהירות, בהירות מאפשרת קבלת החלטות טובה. מאפשרת קבלת החלטות טובה בהקשר הזה. ועוד דבר נוסף שחשוב לעשות, שוב, תקופתית כזה, זה לעבור ולהסתכל על ההוצאות הקבועות שלנו ולהבין מה אנחנו יכולים לשחרר. כמעט כל אחד מהאנשים שנמצא כאן עכשיו, שמקשיב לזה, יכול לחסוך בין 300 ל-1,000 שקל בחודש קל. רק מרגע להסתכל על הביטוחי בריאות והדברים שיש לו, ולעשות איזה סקר שהוא קטן והוזלה, רק מלהסתכל רגע על ההוצאות בכרטיס אשראי ולהבין לאן הולך הכסף, ולשחרר כל מיני דברים שהם לא רלוונטיים, כל מיני, כנראה שלחלק ממי שמאזינים יש עכשיו איזה מנוי לאודיאבל של אמזון, ויש להם כבר איזה 12 קרדיטים, והם לא משתמשים בהם בכלל, וזה סתם יושב שם. לבטל את כל הקטנות האלה, לייצר את כל הקטנות האלה, כי מבחינתי, אם עכשיו צריכתי לייצר 800 שקל עודפים, אני רוצה לשים אותם בפיקדון, אני רוצה להתחיל לדאוג לעני למחר, להוציא ממני את קבלת ההחלטה בהקשר הזה. עוד דבר נוסף אני רוצה לדבר לגבי מזומן, המלצה כמה שפחות, כמה שפחות. שוב, זה תלוי, אני רגע שם סייג. יש את שיטת המעטפות של כלכלת הבית וכזה, של אנשים שיותר מאותגרים בניהול הפיננסי שלהם, לעשות הכל בכסף חי במזומן, כי זה גורם לי להרגיש ביד, כי כרטיס אשראי העברתי, התחושה של להעביר 40 שקל או 300 שקלים או 700 שקל, זה אותה תחושה, אני לא מרגיש את זה. לעומת זאת, להוציא מהארנק ולהוציא 700 שקל, זה גורם לי להרגיש ולהתחבר. אבל בוא נגיד, אם אני תודעה אחת מעל הדבר הזה, ואני מבין עניין בהקשרים האלה, ואני רוצה לשחרר רגע את המזומן, מזומן מייצר לי חוסר סדר, חוסר מעקב. ואני עכשיו כמישהו שרוצה לייצר מעקב, זה מה שאני רוצה להגיע למצב שבו אני יודע בדיוק כל שקל שיצא, ואני יודע להתחקות לאחריו גם כן. כי הכל יצא או בעברות בנקאיות, או באשראי, בסדר? או בהוראות קבע, כל מיני גופים וכאלה. אני יודע לעשות מעקב נורא 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 צמוד לדברים האלה. אז בעסקי, בכלל שלא יהיה מזומן חוץ מקופה קטנה לפיצ'אף קסי, ובאישי, כמעט אפס מזומן. חוץ מלדברים כמובן שצריך. אבל בחיים אני לא אקנה בסופר או במקול או במזומן. בחיים אני לא אקנה בשום מקום במזומן. אני רוצה את הכל מרוכז, וגם ככה זה גם יורד אחת לחודש. זוכרים את הסדר? של עד 11 לחודש? אחת לחודש. חמישי, בשני, בשמיני, כל אחד עם התאריכים שלו, יורד הכרטיס אשראי. פעם אחת, צורה מסודרת. ואני יכול עכשיו לעשות את ההתחקות ואת המעקב ולנהל את התקציבאות הזאת שלי למולי. זהו, דיברנו על הרבה דברים. בסדר, אפשר עכשיו להרחיב על הדבר הזה. אפשר לעשות פה קורס שלם על התנהלות פיננסית ועל מלא 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 דברים. כל מה שאני אומר, אגב, זה גישה שלי ומהניסיון שלי ומההתנסות שלי. קחו בערבון מוגבל את כל מה שאמרתי, תבדקו אם זה מתאים לכם, תתנסו, תשחקו עם הדברים האלה. אל תיקחו את הדברים האלה כמובנים מאליהם. אני מאוד 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 ממליץ לבחון מה עובד לכם, כי מה שאני עם הזמן, ככל שאני גם יותר ויותר מתבגר, ומתגבר על דברים בחיים, אז אני מבין שאין דבר אחד, אין שיטה אחת, אין זה, בסוף החיים הם יינג ויינג, ויש ספקטרום מסוים של קבלת החלטות, ויש דברים שיעבדו לי ולא יעבדו למישהו אחר, ויש דברים שעובדים לי היום ולא יעבדו לי בעתיד, ויש בסוף איזושהי תנודתיות מסוימת. אז כמו שאמר ג'ים רון, be a student, don't be a follower. אז תקשיבו, תבחנו, תראו אם הדברים האלה עובדים לכם. יש פה גם דברים שהם כאילו תודעתית, קצת שיחקנו איתם, וגם מקום הזה של הלוואות ודברים, וזה גם תהליכים שמתבגרים לתוכם. אני, הביטחון העצמי שלי בעצמי היום הרבה יותר גבוה, אז אני יודע לקחת, מה שראה לפני כמה שנים, אז אני יודע לקחת הלוואות פתאום, אני יודע לשחק עם דברים, וזה דברים שנבנים גם, בסדר? זה דברים שנבנים בהסתכלות האישית, בגדילה האישית וכו'. ואני מקווה שקיבלתם ערך בסרטון הזה, תבחנו, תראו, תיקחו, תעשו, אל תעשו. מקווה, אם נשארתם את יד עכשיו, זה גם כן לא מובן מאליו, אז תודה רבה. ואם נשארתם עד עכשיו, אז תעשו סאבסקרייב, תעשו ביוטיוב סאבסקרייב, תעשו בספוטיפיי, באפל, לא איפה שזה לא יהיה, כדי שתוכלו לקבל עדכונים. אני כל פעם רואה את הנתון הזה ש-25% מהצופים הם אנשים שמנויים. בסדר? רק 25%. זה אומר שיש 75% שלא לוחצים על הסאבסקרייב. אז אם קיבלתם ערך על הדבר הזה מהפודקאסט הזה, תעשו סאבסקרייב, תצטרפו, ואם בא לכם לקבל 5 ב-5, מה שדיברתי עליו בהתחלה, מייל עם 5 דברים שאתם יכולים ככה לקבל לתוך המייל שלכם, 5 דברים שצריך לספר להם בשבוע האחרון, זה יכול להיות פודקאסטים, סרטונים, מאמרים, הרצאות, מוזיקה, כל מיני דברים, גאדג'טים מסוימים, אפליקציות. אני נחשף, אני מרכז, ואז אני משתף את האנשים. יוצא לי לא מעט ככה ללמוד, לחקור ולהסתכל על כל מיני עולמות, אז זה נחמד לקבל את זה למייל, וגם תקבלו כל יום שני עדכון על פודקאסט, על הפרק שיוצא. חפשו 5 ב-5 בגוגל, תצטרפו, תבואו. ננסה שיהיה כיף. אז אני הייתי מיכאל מלמדוב, חברים, ונתראה בפודקאסטים הבאים.